אנחנו בעמוד קוף סמך. קוף סמך, פסקה וב של פרק שישי של אורות ישראל. מה? סליחה? לא רק שלמדנו את ה', אנחנו אפילו התחלנו את וב. התחלנו את וב, אכילונו, אם נדייק, והיה ניסיון אפילו ללמוד את כל הפסקה. לא, לא, אני אומר, אבל זה טוב שלא היית, כי היית מזדעזע, היה ניסיון ללמוד את כל, ללמוד את הפסקה, אבל מרוב שאלות ומרוב התערבויות וזה, אז לא עלה בידינו. אבל יש לנו תקווה שהיום כן נצליח ללמוד את הפסקה. הנושא היה שמדובר פה בפסקה מיוחדת במידה, זאת היא הפסקה הימנית, השמאלית, השמאלנית בתורת הרב, לעומת פסקה זין שבאה מיד לאחר מכן שהיא הפסקה הימנית בתורת הרב. מה שאני רוצה לומר זה שמחשבתו של הרב היא מחשבה מורכבת, אי אפשר לסמן אותה דווקא כשייכת לכיוון חשיבתי זה או אחר, לא צריך לראות את המכלול, ואז מבינים את עומק כוונתו של הרב. זה לא שהרב לא יודע מה הוא חושב, הרב יודע מצוין מה הוא חושב, אלא הוא חושב בכל מיני, יש כל מיני מרכיבים למחשבה שלו. אבל נקרא שוב את המילים במשיח בן יוסף, מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. אז מה זה משיח בן יוסף? זה ההתעוררות הלאומית. יש במדרשים, יש גם בגמרא, בגמרא במסכת סוכה דף נ"ב, שלעתיד לבוא יהיה מספד, זה פסוק בזכריה, כן? ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בן תב רימון בבקעת מגדעון. ויש מחלוקת מה זה המספד הגדול הזה, את מי יספידו, ויש שם שתי דעות. דעה אחת אומרת שזה על משיח בן יוסף שיהרג, יש מי שאומר שזה על משיח, שזה על יצר הרע שיהרג. אם כן, יש לנו לפחות דעה, אם כן, על איזה משיח הרוג שמתחיל את העבודה אבל נהרג, ואז זה ממשיך. מהי התכונה הזאת של משיח בן יוסף, או לפי המדרשים משיח בן אפרים? נאמר כך, זה בעצם התכונה הלאומית. כלומר, המשיח בן יוסף רואה גויים מתקרבים, הדבר הראשון שהוא עושה הוא שולף את המקלעים. כלומר, הוא עומד עם מכונת יריה ונכנס בהם, מראה להם מה זה. זה עניינו של משיח בן יוסף, בשביל זה הוא קיים, כדי להוציא את ישראל מן הגלות, כדי להקים מדינה, כדי לדאוג לכלכלה ולפוליטיקה. זה עניינו של משיח בן יוסף. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. לא, עם ישראל אכפת לו מהגויים, איך אמר דוד בן גוריון, העיקר זה לא מה שיאמרו הגויים, זה מה שיעשו היהודים. כן? זה ביטוי בן גוריוניסטי מובהק. כן? שמום. כן, כלשונו. כן, שמום. מה אכפת לנו מה הם אומרים שמה באום? כי מה שחשוב זה טובתו של העם היהודי. קוראים לזה לאומיות. אמנם, התכלית האחרונה. ברור שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל בשביל יהוד, בשביל תיקון העולם כולו. לא רק בשביל עם ישראל. אמנם, התכלית האחרונה אינה התגדרות, התייחדות הלאומיות בלבדה. כי מה שאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם. זה פסוק בצפניה, פרק ג' פסוק ת'. אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זה המטרה. ביום ההוא יהיה השם אחד והיה שם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים וידעו כי אני השם. וכן ברור שהמטרה איננה מרוכזת בעם ישראל לבדו. או כמו שאומר כל יהודי פעמיים בכל יום באהבה. שמע ישראל, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים, עתיד להיות השם אחד לכולם. כלומר יש פה דינמיקה היסטורית מתעלה. השם הוא עכשיו אלוהינו, אבל הוא עתיד להיות השם אחד לכל העמים. כן, מי כך מפרש את הפסוק הזה? הרש"י. טוב. אם כן, אומנם, זאת אומרת הרב, התכלית האחרונה אינה התגדרות התייחדות הלאומית בלבדה. כי מה שאיפה לאחד כל באי עולם, משפחה אחת תקרו כולם בשם השם. אז זאת אומרת שמשיח בן יוסף בעצם איננו מגשים את המטרה האחרונה, אלא מטרה אמצעית. ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד. ברור שאי אפשר לאנושות להתקיים בלי מרכז. מה זה אומר? למשל, הנצרות היא רצתה לבטל את המרכז, בעצם לבטל את הזהות ישראל, ולומר, כולם ישראל. אז אין יותר מעלה ליהודי בדווקא. זו טעות. בגלל שאם אין לך מרכז חיים, אז אין לך גם קריטריון, איזה מכון לבדיקת תקנים של מה שהולך ונעשה בעולם. אולי יסתו, וכפי שאנחנו רואים במציאות, שסתו מן המסר המקורי של דבר השם. לכן צריך מרכז, כמו שצריך לב, לב באיברים. אז זה ברור שהמטרה איננה רק הלב, אבל המטרה איננה רק האיברים. איברים בלי לב לא יוכלו להתקיים. אז כך, האומות בלי ישראל יובדו דרך, חס ושלום. אז אומר הרב כאן, ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, מכל מקום. אין הכוונה כולה רק המרכז, כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול של כל האנושות. עד כאן ברור. יש שאלות? כן. מי קבע שהמרכז הוא ישראל? הקדוש ברוך הוא, המציאות, ההיסטוריה, עוד הרבה דברים. הגויים רואים את זה. הגויים הם מומחים גדולים לדבר הזה. הם יודעים שעם ישראל הוא המרכז. והראיה, יש כל יום 2 מיליארד גויים שכל יום משתחווים ליהודי אחד. שמת לב לזה? וגם יש עוד 1.5 מיליארד אנשים שטוענים שמוחמד הוא הנביא שישראל דיברו עליו. זאת אומרת שעם ישראל נחשב לקריטריון של הקודש. מקור המוסר, מקור האמונה. זה ברור, זה מאוד מאוד מרכזי. שלא לדבר על זה שבארצות שמחוץ למרחב התרבותי של הנצרות והאסלאם, יש אובססיה מסביב למדינת ישראל. מה גורם לעיוורון הזה? זה שכולם רוצים להיות המרכז. יש קנאה. כן? תאר לעצמך, למשל, באימפריה הערבית, העבאסית, היה חליף בבגדד. ולחליף יש וזיר. וזיר גדול. והוא רוצה להיות חליף במקום החליף. כן? אז הוא שוכח שהוא רק וזיר. נכון? זה לא טוב. מה? is no good. מה? מה, מה, מה? טוב. וכשצריך העולם, עכשיו, זה, למכן, זה דברים ברורים ופשוטים שאי אפשר לעולם בלי ישראל, אבל אפשר לישראל גם בלי המטרה העולמית. אז מה זה מבשר? זה מבשר שביום מן הימים הלאומיות הולכת ומתבטלת. כי האנושות הולכת ומתאחדת. יש משהו מזה בהתפתחות הכפר הגלובלי, מה שאנחנו רואים היום, שכל העולם כולו הופך להיות כפר אחד גדול, כל כדור הארץ זה ישות אחת. אז זה נכון, יש אומות, יש מרכזים, אבל יחד עם זה יש הזדקקות גדולה של המרכזים זה לזה. ו וזה מה שמחליש במידת מה את הקנאות הלאומית. בוקר טוב הרב, האם אפשר לעשות סדר בדעות בעניין מותו של משיח בן יוסף? בתורת הנגלה המסורת שיהרג, בתורת הנסתר קיימת מחלוקת גרר המחל. מי סוף הורה, האם מדובר באדם או בתעוררות נפשית של האומה? אינני מבין את כל השאלה הזאת. א', רואים שאצלך הדברים די מסודרים. ב', אנחנו דיברנו על זה בשיעור שעבר. אז אתה יכול פשוט להוציא מן הארכיון את השיעור שעבר, ולדון בכל מה ש... ולקבל את המידע שסיפקנו אז. טוב, ובכן... תראה, מה שאתה שואל כאן זה שאלה מאוד מעניינת. כלומר, אני רוצה לחזור על השאלה, כן. הוא שואל שלכאורה, שאלה נוספת, ישעיהו נון ג' מדבר על משיח בן יוסף או עם ישראל, תודה. נו, הופכי נולדנו אתמול, מה שאני אוסיף בזה לא יוסיף כלום על מה שכל הראשונים דנו בזה. רמב"ן במאמר הנה ישכיל עבדי, וגם הדיון בזה במאמר ג' של ספר הכוזרי, ועוד, והמדרשים, ילקוט שמעוני על זה, ומה שכתוב במסכת סנהדרין פרק חלק על חיברא דברבי וכולי, מה? ועיין באריכות בספר הקדוש קינת השם צבאות לרמח"ל, ושם תמצא מרווה לנפשך. כן, עכשיו אני רוצה לחזור על השאלה שלך. אתה שואל, למה זה בסדר? מה, 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 מה לא, משהו לא בסדר? לא, תעשה איך שאתה מבין, לא יודע, לא... עכשיו, אני רוצה לחזור על השאלה שלך. אתה אומר ככה, אני הצגתי את יהדותו של ישו בתור ראייה להשפעת עם ישראל על העולם, נכון? ואתה שואל, האם אפשר לומר את זה גם על גלגולים מודרניים של הדבר הזה? למשל, ממציא הפייסבוק, צוקרברגר, שיהדותו אולי היא בעלת משמעות עבור העולם וכדומה. כן, ואולי מרקס ופרויד ואיינשטיין וכל האלה שהשפיעו השפעות מכריעות באנושות. זה בהחלט נכון. ואני אגיד לך יותר מזה, הראיה לכך שהיהדות של אותם המשפיעים היא משמעותית, זה שמעלימים אותה. למשל, אני זוכר, פעם קראתי ספר שלם שנכתב על ידי מרקסיסט על מרקס, ולא הוזכר שהוא יהודי. מה? כלומר, אם יש משהו שאני רוצה להעלים, זה סימן שהוא מטריד אותי. מובן? לא, כי זה לא זוטר בכלל שמרקס היה יהודי. הרי שם מדברים על המשפחה שלו אפילו, כן? איזה רלוונטיות יש ליהדותו של ממציא הפייסבוק? אינני יודע. אבל יכול להיות שזה רעיון יהודי, הרעיון לאחד את כל העולם. הרי מה הרעיון של הפייסבוק? לבטל מחיצות, לאחד את כולם, להחליף מידע. מאיפה אתה שמעת על הרעיון הזה? זה רעיון שמתחיל עוד מהסבא של הסבא של אברהם אבינו, מעבר. כשהוא קרא לבנו פלג, כי בימיו נפלגה הארץ. הפייסבוק זאת הייתה מטרתו, בהחלט. ואתה אומר שממציא הפייסבוק עשה את זה בשביל הכסף. זה לא מדויק, זה לא מדויק. היום מהפכות נעשות על ידי הפייסבוק. לא מדויק. אבל תראה, נגיד ככה, אני לא אשים על זה את כל כספי, נכון? אבל למה לא? זה חזי להצטרופי. טוב, ובכן רבותיי היקרים, אגב, לפעמים יש אנטישמים שגורמים שפרס הנובל הוא לא היהודי, אבל הוא לא המועמד היהודי, זה ממש לא בסדר. אבל לרוב היהודי מצליח, לפחות נגיד מבחינת פרופורציה בין מספר היהודים בעולם, כמו אחוז היהודים בעולם, לבין אחוז מקבלי פרס נובל ממוצא היהודי, זה בכל זאת משמעותי. כן. אז בואו נחזור. אם כן, יש היום איזה מין מגמה איזה מין נטייה של שחיקת הלאומיות. עכשיו, שחיקת הלאומיות יש לה גם צד חיובי וגם צד שלילי. ברור שברגע שהאדם איננו מוכן לשמור על ברית האחווה שקושרת אותו לבני אומתו, יש בזה איזושהי השחתה. כן, במיוחד אם זה בא בשם קוסמופוליטיות שדואגת למסכנים במקום רחוק אלפי קילומטרים ממנו, ולא לאחים שלו בני עירו ובני מולדתו וכדומה. יש בזה בעיה. יחד עם זה, יש שם גרעין אידיאליסטי, חיובי. אז זה מה שכאן הרב אומר. וכשצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכללות, כלומר שיש שחיקה של היחידה הלאומית לטובת יצירת אחווה אוניברסלית, צריכה להיות גם כן כן הריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת. כלומר, משהו נהרס. נהרס בתופעות הנלוות ללאומיות המצומצמת. יש לאומיות רחבה, נושמת, ויש לאומיות מצומצמת, קנאית. אז התופעות הנלוות אל הקנאות הזאת, התופעות הקנאיות הנלוות אל הלאומיות הזאת, הן הולכות ונהרסות. של הלאומיות המצומצמת שיש עימה המגרעות של אהבה פרטית יתרה. כלומר, אהבה עצמית יותר מדי גדולה, על כדי אי הבנה, אי האפשרות להכיל את הזולת. על כן, כן? של מה? מגמה של מה? כן, ודאי, ודאי. כן, ודאי. בשך 2000 שנות גלות היינו במסע הישרדות. כשאתה בהישרדות, אתה סוגר את כל המדפים. ברור. אתה לא יכול לחיות אחרת. כלומר, אין אפשרות לשרוד במצב של רדיפה מתמדת, של השפלה מתמדת, אז אתה חייב לבנות לעצמך חומות עבות מאוד. והחומות האלה גם, חלק מן ההגנה זה השנאה. השנאה, הזלזול, זה חשוב מאוד. כן, כלומר, כל מה שכתבו הרבנים נגד גויים במשך כל הדורות, זה מצוין שהם כתבו את זה, כי אם הם לא היו כותבים את זה, היינו פשוט הולכים ונעלמים. כן? ואז, מי היה סובל מזה? גם העם היהודי וגם העולם כולו שהיה מאבד את ישראל. בואו, אנחנו הנשוא של התקוות הגדולות של העולם. ולכן היינו צריכים כאסטרטגיה של הישרדות, לסנוע, ברור, כן? סליחה, גם בזמן הגלות יש מאמרי אהדה לגויים. יש בוכתות אדירות של מאמרי אהדה לגויים. חביב אדם שנברא בצלם אלוהים, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אפילו רבי חיים ויטל, כן? מחשובי המקובלים, הוא כותב לך שאי אפשר להגיע לרוח הקודש בלי לאהוב גויים. כלומר, הדברים האלה מצויים בתוך האוצר של הספרות שלנו. ויש צדדים חיוביים מאוד כלפי תיקון העולם ומלכות שדי, יחד עם שנאה גדולה כלפי הגויים שבפועל, והדברים האלה משולבים זה בזה. שוב, יש פה חשיבה מורכבת. כן? השאלה היא, מה משרת את מה? ברור ששנאת הגויים משרתת את אהבת הגויים ולא להפך. ברור? טוב, אז זה מה שאומר כאן. אבל כשכבר מגיע העולם לביטול הערך של הלאומיות, אז משהו נשחק גם בקנאות הזאת. משהו צריך קצת להיעלם. על כן, עתיד משיח בן יוסף להרג. תוי חריף מאוד. משיח בן יוסף שעושה לנו כל כך הרבה דברים טובים, בסוף נהרג. כן, כי יש משהו שצריך להישחק. בואו נראה, מה זה משיח בן יוסף? בואו נקרא את המשפט הראשון. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. אז האם זה תואם את מה שהוא קרא, הלאומיות המצומצמת? מה דעתך? כן או לא? כן, נכון? כן, אוקיי. אז זה עונה לשאלה שלך. כן, בבקשה. וזה מוכיח שאני לא הצלחתי להסביר את המשפט הראשון. על כן עתיד משיח בן יוסף להרג. ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. שמשיח בן דוד, אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד, יהיה עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו. קיצור, יש שם... למה להתפלל שלא ימות? כן, הרב בכלל הוא מדבר על זה. שים לב. הוא לא מדבר שיתפלל שלא ימות. האמת היא, למה אנחנו מתפללים שלא ימות? כי זה נורא חבל. הוא צריך הרי להתקלל במשיח בן דוד. הרי בלי משיח בן יוסף, משיח בן דוד אין לו עמידה. אם תסתכל בספר תהילים פרק פי, אז בתהילים פרק פי יש תיאור של משיח בן יוסף. איך הוא נקרא? בואו נראה. יש פה אולי... אין פה תנך? איזה תנך אחד? הנה, תנך אחד יספיק לי. תודה. איפה שניים? יש תנכים. כן, סתם. וואי, סתם התרחתי אותך. ועוד כהן. ואתה מתרחם. וואי, אז מה יהיה? טוב. אבל הוא מוכל, הוא מוכל, הוא צדיק. טוב. אז בפרק פה נאמר כך, למנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור, רועי ישראל, האזינה, נוהג כצון יוסף, יושב הקירובים, הופיע, עם ישראל פה נקרא יוסף, לפני אפרים ובנימין ומנשה, כל אלה בני רחל, עוררה את גבורתך, הולכה לשועתה לנו. כלומר זה מבקשים, שהקדוש ברוך הוא יעזור לבני יוסף במלחמה. זה משיח בן יוסף. אלוהים השיבנו, ואר פניך ונבשע. השם אלוהים צבאות, עד מתי עשנת בתפילת עמך? האכלתם לחם דמעה, ותשכמו בדמעות שליש. תסימנו מדון לשכננו, ואויבינו ילעגו למו. אלוהים צבאות, השיבנו, ואר פניך ונבשע. כלומר, המשורר, הוא אומר, אנחנו במלחמה הפסדנו, אנחנו מבקשים שעכשיו תעזור לנו. ואז יש איזה תיאור משלי. גפן ממצרים תסיע. מי זה הגפן שהקדוש ברוך הוא הסיע ממצרים? עם ישראל. תגרש גויים ותתעיה. פינית לפניה ותשרש שרשיה ותמלא ארץ. כוסו הרים צילה, וענפיה ארזאל, תשלח כציריה עד ים, ואל נהר יונקותיה. כלומר, זה תיאור של ההתיישבות, של עם ישראל, הכיבוש, מהנילוס ועד הפרט, ועד הים, ועד המדבר, משהו משהו. זה כאילו הגפן הולכת ומתפשטת. למה פרצת גדריה? פתאום אנשים פרצו את הגדר, וערוה, כל עוברי דרך, מה זה ארוה? מלשון לערות, מה זה לערות? לקטוף תאנים. אני לא הבנתי, אבל זה גפן, מה זה קשור לערות? תגידי, שבצרו אותה, צריך להגיד, מה? אבל מה? אבל גפן זה לבצור, תאנים לערות. זאת אומרת שכל פעם לוקחים תאנה ועוד תאנה, זה לא, בציר זה בבת אחת. אז כאילו... מדי פעם מורידים פה, אולפנה שם, וכדומה וכדומה. תן. יחרסמנה חזיר מיער וזיז שדה ירענה. אלוהים צבאות. שובנה, הבית משמיים מוראה ופקוד. כלומר, תגאל, גפן זאת. וכאן המשפט החשוב. וחנה אשר נטעה ימיניך ועל בן אימצת לך. איך נקרא פה משיח בן יוסף? קנה. נכון? מה זה קנה? בסיס. נכון? כלומר, אם מישהו יודע איך מגדלים גפנים, הגפן נעשית משני חלקים. יש קודם כל שורש חזק, שנקרא קנה, שחודר עמוק לתוך האדמה. זה שורש חזק. אבל הגפן הראשונית, הקנה ששמים באדמה, היא לא מסוגלת להוציא פירות, לפחות לא פירות טובים. אז מה שעושים, אחרי שהקנה משתרשת, לוקחים סכין ועושים חתך בתוך הקנה, ושותלים בתוך הקנה ענף רך שנקרא רוכב. ואז הרוכב מקבל כוח מן הקנה, והוא נותן אחר כך פירות מתוקים וטובים, פרי הילולים. בסדר? כלומר, יש הרכבה של קנה עם רוכב. משיח בן יוסף כאן נקרא הקנה. הוא לא מספיק. צריך על גביו משיח בן דוד. אבל אם יהיה רק רוכב, בלי קנה, מה יקרה? הגפן תהיה חלשה מדי, היא לא תחזיק מעמד. יש אנשים שרואים במשבר של הציונות בימינו, וזה די בצדק, את הריגת משיח בן יוסף. ואני זוכר אפילו כששאלנו את הרב צבי יהודה על הפסקה הזאת באורות, האם זה, אם מדינת ישראל זה משיח בן יוסף וכתוב שיהיה הרג, אז זה אומר סוף המדינה? הוא אמר לא, אבל ירידה קצת. אז הירידה קצת, אנחנו חווים אותה בימינו. מאז הסכמי קמפ דיוויד, הסכמי אוסלו וכדומה, אנחנו רואים את ההחלשה של הזהות הלאומית. אז יש אנשים שמבסוטים מזה. מדוע? כי הם עומדים בצד הרבה שנים ואומרים, אנחנו לומדים תורה יומם ולילה, אנחנו הנציגים של משיח בן דוד, ואנחנו מחכים בחוסר סבלנות ובכיסוס ציפורניים שסוף סוף ימות משיח בן יוסף, כדי שסוף סוף נהפוך את המדינה הזאת לדתית. ואנחנו ניקח את כל התקציבים של המדינה, של הביטחון, של החינוך, של הרווחה, הכל יעבור לתלמודי התורה. ואז סוף סוף יהיה טוב. מה הם רוצים? לקחת את הרוכב ולשים אותו במקום הקנה. וזה לא יכול להחזיק מעמד. כלומר, בלי ציונות בסיסית, בריאה, חטובה ומוצקה, אין תקווה למדינה. ולכן אמר האומר, אני עוד חי, 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 כן אני עוד חי. זה השיר שסבא שר אתמול לאבא, והיום אני עוד חי, חי, חי. כלומר, מי אמרו, אני עוד חי, זה יוסף. כן? עוד יוסף חי. כן? כלומר, יש אומנם תאונה למדינה, אנשים קופצים מכל האידאלים הגדולים, קופצים מהגג, וגם משיח קפץ. והודיעו שהוא נהרג. אבל זה רק הודיעו, זה כמו שיעקב חשב, תרוף תורף יוסף, נכון? אבל האמת זה שבאמת לא נהרג. כלומר, צריך לדעת לקחת את הכוחות הלאומיים ולהשתמש בהם, כמובן לתעל אותם לכיוון יותר חיובי, יותר רוחני וכדומה, משיח בן דוד. אבל יוצא שמשיח בן דוד לא יכול להחזיק מעמד בלי הבסיס הארצי הפוליטי. ולכן אנחנו מתפללים על משיח בן יוסף שלא יהרג. בסדר? אז מה שאומר כאן הרב, אבל כאן אנחנו לומדים על הצד של הריגתו. יש פה שאלה. שלום כבוד הרב, לא הבנתי את ההבדל בין הלאומיות המצומצמת לרחבה. תודה. הלאומיות המצומצמת דואגת אך ורק ליהודים, הלאומיות הרחבה משתלבת בתיקון של העולם. כן. בוודאי, אבל הוא מתמזג, כמו שהקנה מתמזגת עם הרוכב. זה אומר שבהתחלה צריך לעשות איזושהי פציעה, צריך לפצוע את הקנה. ומי שרואה את הקנה נפצעת, חושב שזהו, נגמר, הלך עליה. הוא לא מבין שעד רבה, היא עכשיו מקבלת משמעות. על מה יהיה ההספד? על מה שיחשבו שהוא נהרג. כי אמרנו שזה מחלוקת בין הנגלה לנסתר, נכון? מה? לא הבנתי. מה אתה רוצה? כן, ברור. ברור. הרוכב מעמיד? לא, הוא לא מעמיד, ההפך, זה הקנה שמעמידה. הקנה היא הבסיס. כבר פלפולים נלחתים, בכל יום שאתה צודק אגב. זה אומר שהקדושה שגנוזה בטבע הלאומי היא מצד עצמה יותר עמוקה, יותר גדולה. כן, יש מה לדבר על זה. האם, כלומר, כי הקדושה של יהודה היא קדושה דתית, ואז היא פונקציה של המעשים, לעומת הקדושה של יוסף שהיא מצד הסגולה. והקדושה של הסגולה גדולה יותר. נכון. אז יש פה משיח בן יוסף שנהרג, ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. וכשמידת הכוסף, שימו לב שהריגת משיח בן יוסף זה מביא איתו הרבה מאוד מחלות, זה יכול להביא סרטן למדינה, וצריך אחר כך פעולות של הקרנה, כימיותרפיה וכו', כדי להשתחרר מן השטויות שנעשות על ידי מהרסי משיח בן יוסף. יש למה לעשות, אבל אף על פי כן הטבע הפנימי של האומה מספיק בריא כדי להתגבר גם על המשברים האלה. וכשמידת הכוסף, עכשיו שימו לב פה למה שהרב אומר, איזה לימוד זכות יש פה על השמאלנות בצורה מדהימה. יש פה לימוד זכות אדיר על השמאלנות. בואו נראה. וכשמידת הכוסף אל הטוב הכללי מגיעה לביטול ערכה של התייחדות הלאומיות, כלומר מרוב השתוקקות לטוב אתה מוכן גם לוותר על הזהות הלאומית, הנה עוד צעד אחד והרע יהיה מבואר גם כן מחיי היחידים. כלומר גם זה אומר, זה מבשר את ביטול יצר הרע מהחיים הפרטיים. זה לא בדיוק הכיוון היום, כי השאלה היא האם השמאלנות מונעת באמת מאידיאלים. הרבה פעמים היא מונעת משיקולים לא אידיאליים. אבל בתוך זה נמצא איזשהו גרעין, נכון, של הרצון של תיקון העולם. מה? אתה אומר, היום השמאלנות היא יותר מגזרית, כיוון שרוב העם איננו שם, אז אולי זה רק משהו קטן, כזה לא משמעותי. אני לא חושב ככה, אני חושב שכל העם היום שמאלני, כולל הימין. כן, זאת אומרת שהוא מקבל את התזה הבסיסית של השמאלנות, והיא שהמדד לצדק ויושר זה דעת הקהל הבינלאומית, הערכים של העולם המערבי, יחד עם נאמנות סנטימנטלית ליהדות. בסדר? יש גם ליברליזם, אבל לא רק זה. יש משהו הרבה יותר עמוק מזה. יש איזו תחושה של אינוחות מוסרית, כאילו שהארץ הזאת לא שייכת לנו באמת, או היא שייכת לנו מסיבות סנטימנטליות, אבל זה לא מספיק כדי להצדיק מדיניות. כן. והנקודה הזאת מצויה אצל כולם, וכולל הימניים בצורה זאת או אחרת. לכן אני חושב שזו תופעה שכמובן היא מהולה באחוזים שונים ומשתנים לפי המגזרים, אבל זה קיים בכל מקום. כמו שאגב, הדתיות גם מצויה בכל. יש גם דתיות בכל המגזרים ברמות משתנות. יש פה שאלה. שלום כבוד הרב, שלום וברכה. א', אם הרצל היה משיח בן יוסף, אתה מתכוון האם? ב', בהקשר רופף, אך חשוב, מדוע לדעת הרב לא נותר שריד מזרעו של הרצל? הסממנים הטרגיים של משפחתו ממש זועקים לשמיים. רי, לאט לאט. אז האם הרצל היה משיח בן יוסף? מה? אמרנו שכן? לא אמרנו שכן. אמרנו... תמידי להגיד מה שאני חושב. אחר כך תגידו מה שאתם חושבים. הרב קוק אמר על הרצל שהוא מי שנוכל לחושבו לעקבה דמשיח בן יוסף. מה זה עקבה? כלומר, מי ש... זה, הוא העקבות. כלומר, הוא הרושם שמותיר משיח בן יוסף. משיח בן יוסף בתור אישיות נעלה, הוא כולל מדרגות נוספות על הרצל. אבל הרצל הוא שייך לתנועה האנושית רוחנית הזאת של גאולת ישראל מן הגלות. זה כן. עכשיו, מדוע לא נותר שריד מזרו של הרצל? כי הרצל היה כולו כללי. אז אין לו משפחה פרטית. בדיוק כמו שמשה רבנו, להבדיל, הוא לא הצליח להעמיד את בניו, לא כהן גדול ולא מלך. מסביר הרב קוק מדוע משה לא מצליח להעמיד את בניו, לא כהן גדול ולא מלך. כי הוא לא שייך לרצף ההיסטורי. הוא בא להקפיץ את עם ישראל למעלה מן ההיסטוריה. מה? יש לפעמים גם צדיקים בימינו שלא היה להם ילדים מהבחינה הזאת, כן, שהם היו כלליים. כלליים, כן, 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 בדיוק. עכשיו יש פה שאלה נוספת, אפשר עכשיו להראות אותה. בבקשה, בבקשה, אתם עד שאינטרנט, בבקשה, תראו לי את השאלה שלמעלה מזה, בבקשה. טוב, הם לא רוצים להראות לי את השאלה, כנראה שבאינטרנט הם נרדמו. אז אני אבוא איתם חשבון לאחר מכן, כן, בבקשה. אליעזר מהערוץ, אולי תתעורר? תודה. אז משיח בן יוסף יהרג, אבל נתפלל שלא ימות. כן, אז דיברנו על זה בשיעור שעבר, שהניגלה אומר שמשיח בן יוסף יהרג, הניסתר אומר שלא יהרג, זאת היא דעת הגרא, והארי אמר שאם יתפללו עליו שלא יהרג אז הוא לא יהרג. יש בחינות שונות, כמו שגם יוסף ההיסטורי, יעקב סבר בניגלה תרוף תורף יוסף במציאות יוסף, סליחה, יוסף ידע שהוא חי. אז יש הכל. אגב, יש דבר מאוד מעניין. כשיוסף נעלם ויעקב היה בוכה עליו, יצחק היה עדיין בחיים והוא ידע את האמת. וכתוב ויבק אותו אביו. רש"י, שיצחק היה בוכה על זה שיעקב בוכה. זאת אומרת שיש תפקיד, יש אנשים בדור שהתפקיד שלהם לראות את המציאות הכללית, אבל הם לא יכולים לפתוח את הפה. הם חייבים לשתוק ולתת למחלות האלה להתרחש, כי הם נצרכים בשביל להתקדם. אז זה חשוב שיעקב יבכה, אבל זה כואב. הרב קוק? האם אני רואה? מי אני? כן. אגב, אני זוכר את הרב ציודה כשלמדנו את הפסקה הנני רואה את אור אליהו עולה, אז הרב ציודה היה מצביע על עצמו ואומר אני רואה. כן, אתה רואה? אני
אפשר להגיד שהתנועה
הסמאלית
יותר מזוהה עם בעצם הרעיון של משיח בן דוד, ואם זה אכן כך אז
לא. התנועה השמאלנית איננה מזדהה עם משיח בן דוד, היא מזדהה עם הריגת משיח בן יוסף. זאת אומרת, והריגת משיח בן יוסף מפנה את המקום למשיח בן דוד. כלומר, הרוצח מרגיש שיש לו איזושהי הצדקה מוסרית שהוא לא יודע מאיפה היא באה. אז אתה יכול להגיד שבתת מודע זה נמצא שם.
אז זה לפי זה שתמיד אנחנו כאילו הדדים שנתנו אותנו פחתנים בדילי. זאת אומרת שכנועה הסמאלית הזאת שהעבוד שלהם בנו את המדינה, הם כאילו הרימו את משיח בן יוסף. עכשיו הם ראו שהגיע בעצם להרוג אותו ולהקים עכשיו, ומכינים את התשתית בעצם עם משיח בן דוד.
מה, מפריע לך? אתה מקנה?
לא, חס שלום, אני אומר... תמיד הרבה זה בדילי.
אתה אומר אולי במקום להיות נגררים בהנהגה, במקום להיות צופה תהליכי הגאולה, צריך להיות מובילי תהליכי הגאולה. או אולי שתיקח בעצמך את ההנהגה, אם כבר.
אנחנו
רואים
שלפי הסדר הכללי, הנה הם מקימו משיח בן יוסף, הם הורגים אותו, אולי גם הם יביאו את משיח בן דוד.
זה לא רע. עכשיו השאלה היא אם אתה מציע שאולי הדתיים, חוץ מאשר לפרשן את המאורעות, שיהיו גם מחוללי המאורעות. אז זה הצעה ש... דבר מה, אתה לא מציע את זה. לא, 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 אתה לא מציע את זה. אני מציע את זה. בסדר? אתה צודק. צריך שהדתיים ירגישו, סוף סוף יצאו מהקופסה ויבינו שהגיע הזמן לתפוס את הקטר ולא רק להיות בקרון המוזהב. כן, כלומר, כי אם אנחנו נעשה את הכל כדי שהאולפנה תישאר במקום, אז מה עם המכינות עם הגרעינים התורניים שלנו? הקרון מונע את תפיסת ההגה. טוב, כבוד הרב, מדוע רוח הדברים הינה שמשיח בן יוסף אינו אדם ספציפי? והרי לפי עניות הבנתי, משיח בן דוד הינו אישיות קונקרטית. לא הצלחתי להבין את הקושיה. הוא אומר, למה אתה אומר על משיח בן יוסף X, הלו על משיח בן דוד נאמר Y? אני לא מבין את הקושיה. לא, אבל הוא אומר ככה, הוא מקשה. הרוח הדברים האומרת שמשיח בן יוסף זה תנועה, אז זה עומד לכאורה בסתירה אצלו עם זה שמשיח בן דוד הוא איש. אני לא מבין את הקושיה. אם הוא היה אומר מקור לזה שמשיח בן יוסף הוא איש, אז זה מקשה על זה שמשיח בן יוסף הוא לא אישיות ספציפית. אבל הוא מדבר על משיח בן דוד, אז זה מין קושיה הזאת. בבקשה. יפה. אתה אומר, מי אמר שציבור הדתי-לאומי איננו יצחק אבינו, שהוא מסתכל על הדברים מלמעלה? נאמר ככה, יש הבדל בין אדם פרטי לבין ציבור. כשהרב קוק היה מדבר, היו מסביבו בערך 3.25 אנשים שהבינו אותו. בערך. וזה אני עוד מחמיר. כן? כלומר, אני, יותר נכון, אני מפרגן. אולי 2 אנשים הבינו אותו. אז זה ברור שקבוצה, שזה מה של 10 אנשים, זה לא מגזר. אבל להוותם של תלמידי חכמים, פתאום הדברים נקלטו והפכו להיות ציבוריות. ציבוריות איננה יכולה להיות אישיות פרטית במגדל השן. זה לא קיים. ברגע שציבוריות לוקחת לעצמה תפקיד של מגדל השן, הציבור הזה הולך ומתנוון ומפסיד בכל החזיתות. מה? תפקיד חשוב מאוד. חשוב שיהיו בלמים. הלאה. מה? הוא מה הוא? זה לא קשור לנושא. לכן גם לכן אני לא אתייחס. הלאה. מה? כלומר, אנחנו חושבים שאנחנו צודקים, אולי האחרים צודקים. אז אם הם צודקים, תהיה כמוהם. אולי. אז נקרא ספק באמונה. בסדר. ספקות זה לגיטימי, זה בסדר. מותר להיות עם ספקות. גם אני לא מושלם. האם ההתעוררות הלאומית במאה ה-19 הייתה בשביל לעורר את הלאומיות הישראלית, ונפילת הלאומים במאה ה-21 היא כדי להשאיר את הלאומיות הישראלית כלאומיות היחידה הלגיטימית? תודה. אי אפשר להגיד את זה, אם רוצים. עכשיו, בואו נמשיך. וכשמידת הכוסף אל הטוב... שלום הרב, מבקש ראייה נוספת לכך שכולנו נגועים בשמאלנות. אני לא אמרתי שכולנו נגועים. אמרתי שכולנו שמאלנים. לא אמרתי שנגועים בשמאלנות. אדרבה, אני דיברתי על הצד החיובי שיש בשמאלנות, שהיא מפפעת בתור תנועה כללית, בכללות הציבור, בכללות התודעה האנושית. כן, ברור. הוכחות. למה אני צריך להביא ראיות נוספות? הסבר הקושיה. הטרמינולוגיה, ידעתי שהוא יסביר. הטרמינולוגיה הינה משיח בן. וכו'. והכוונה היא לדברים המקדמים את הגאולה. על פניו, היינו מצפים ללכידות. ואם לאו, להסבר אי הלכידות מחד ולטרמינולוגיה המשותפת מהידך. טוב, השאלה היא, אם כן, אני מבין, רוצה לשאול, מדוע למשיח בן יוסף אתה קורא בן? משיח בן דוד אתה קורא בן? כלומר, טרמינולוגיה דומה, מינוח דומה, ויחד עם זה אתה אומר, זה תנועה וזה אישיות. תשובה, בגלל שאלה הם סמלים, סמלים עוזרים לנו לסדר את המחשבות. ולכן כשאני רוצה לדבר על התנועה הלאומית הכללית, אני משתמש במינוח משיח בן יוסף. במיוחד שיש מדרשים שמדברים על משיח בן יוסף בתור אישיות פרטית. וזה מאוד הגיוני, הרי תמיד יש מנהיג, תמיד יש מלך. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, גם משיח בן דוד הוא תנועה. הרי ברור שכשיש מלך מבית דוד שמולך, הוא מבטא תנועת חיים כללית. הוא לא יכול לפעול אם אין לו כלים ציבוריים שהולכים יחד איתו. יבוא בן אדם ובר, שלום, אני משיח בן דוד. נו, ואז מה? אבל אף אחד לא מוכן לעשות מה שאתה אומר. אז זה עוזר משהו? זה ברור שמשיח בן דוד הוא ההכתרה של תהליך כללי. אז כך שבעצם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד דומים מאוד זה לזה. בשניהם יש תנועה ובשניהם יש אנשים. רק שאצל משיח בן דוד, כיוון שיש ברית עם המשפחה של דוד, זה צריך גם לבוא לידי ביטוי הכרחי במשפחה הזאת עם מלך מהמשפחה. איפה היינו? אומר הרב, וכשמידת הכוסף אל הטוב הכללי מגיעה לביטול ערכה של התייחדות הלאומיות, הנה עוד צעד אחד והרע יהיה מבואר גם כן מחיי היחידים. כן, זה קרוב. נמצא שביטול יצר הרע והריגת משיח בן יוסף קרובים הם בעניינם זה לזה. לפיכך נחלקו חז"ל בפרק החליל, מסכת סוכה דף נ"ב, על הפסוק והביטו אליי את אשר דקרו, אם הוא על משיח בן יוסף שנהרג או על יצר הרע שנהרג. כי בעצם באיזשהו מקום משיח בן יוסף זה סוג של יצר הרע, יצר הרע חיובי, כמו שגם יצר הרע באופן כללי הוא חיובי, כי יש לו הרבה כוחות, ובלי היצר הרע החיים לא היו מתקדמים. אבל יש איזשהו סלב שאפשר להשתחרר או לעדן את היצר הרע. אז גם משיח בן יוסף יש לו תפקיד, אבל התפקיד הזה הוא רק אמצעי, הוא לא מטרה. אז באיזשהו שלב עוברים למדרגה יותר עליונה המתבססת על משיח בן יוסף בתור קנה, אבל העיקר זה הפירות שיוצאים מן הגפן, הענבים שמהם עושים יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. עד כאן פסקה ו'. פסקה זין, אין לנו כעת זמן לעסוק בה. נעסוק בה בעזרת השם, בפעם הבאה, שלום.